כבר שמעתם על הסכסוך המשפחתי שגרם לסבתא לגרש את הנכדים שלה מהבית עם מטאטא? אני מזהיר מראש, זה אחד הסיפורים המשפחתיים היותר מורכבים, לא לבעלי לב חלש, אוקיי? משפחה קטנה, אבא, אמא, שני אחים, נקרא להם, לאותם אחים, דוד ושאול. דוד גר בחול כבר 20 שנה, מגדל שם את הילדים שלו, הוא ואמא שלו בנתק מוחלט, לא רק שהם בנתק מוחלט, כשכבר מחליט הבן דוד לבקר בארץ ומגיע לבקר את ההורים שלו עם הילדים, מגרשת אותם האמא והסבתא מהבית ומאיימת להרביץ להם עם מטאטא. האבא מחליט לקחת יוזמה. הוא לא רוצה לקפח אף אחד מהבנים שלו, ברור לו שאת החלק של האמא היא תוריש לשאול ולדוד היא לא תוריש שום דבר. מה עושה האבא? הוא עורך בשנת 2014 צוואה שבה הוא מבהיר שאת החצי שלו בדירה רק דוד יקבל, אבל לאמא, לאשתו, תהיה זכות מגורים בדירה עד סוף חייה. נשמע כמו משהו מאוד הגיוני, נכון? לא אם שואלים את האמא. האבא נפטר בשנת 2017, ואז מתגלה הצוואה. איך ייתכן שבעלי מוריש את חלקו בדירה לבן שאני בנתק איתו? זה היה בדיוק הסאבטקסט של ההתנגדות שהגישה הם. היא עטפה אותה, את ההתנגדות הזו, בכל מיני עילות לביטול הצוואה, מפגמים טכניים, טענות שאבא בכלל לא היה קשיר לערוך צוואה, טענה להשפעה לא הוגנת של דוד שנמצא בחול על האבא, וטענה שדוד תכנן והוציא לפועל את כל הצוואה ואת המהלך של הצוואה ביחד עם העדים לה, וגם טענה שהחתימה של האבא על הצוואה הזויפה, לא פחות ולא יותר. בית המשפט עשה הכל כדי לא לתת פסק דין בתיק הזה, וניסה לפשר בין הצדדים, זה לא הלך, וכשזה לא הולך אז אין ברירה אלא לכתוב פסק דין, ועוד איזה פסק דין. בית המשפט למעשה ממנה מומחה לכתבי יד, והמומחה הזה שמינה בית המשפט קובע שחתימת האבא היא זו שמופיעה על הצוואה, וגם כל הטענות לפגמים בצורה שיש בצוואה, שהאמא טענה להם, נדחו. הטענה שלפיה המנוח לא היה כשיר משפטי וחלה בדמנציה, נזרקה מכל המדרגות. למה? האמא בכלל לא הוכיחה שהאבא לא היה כשיר, היא לא ביקשה בכלל שבית המשפט ימנה מומחה רפואי שייתן חוות דעת בשאלה האם בעת חתימת הצוואה היה האבא כשיר משפטית או לא. כמובן שנטל ההוכחה עליה, כן? אבל זה עוד כלום. הסתבר בבית המשפט שקרוב למועד שבו נערכה הצוואה, בני הזוג חידשו דרכונים כדי לטוס לחול, וזה הרי מוזר שאדם דמנטי טס לו לחול, נכון? אז בבית המשפט האמא עומתה עם העניין הזה על דוכן העדים, והיא אמרה, האמא, שהיא מעולם לא אמרה שאבא לא היה כשיר רפואית. טוב, זה די מפיל את הטענה שאבא לא היה כשיר לאורך צבא, נכון? כן, זה גם בדיוק מה שחשב בית המשפט. זוכרים את הסיפור, את הטענה היא שצריך לבטל את הצבא בגלל ההשפעה לא הוגנת של דוד על אביו. איך בכלל היה יכול דוד להשפיע על אבא שלו כשהוא בכלל נמצא מחוץ בישראל? התשובה הפשוטה היא שהוא לא היה יכול, כי הוא עזב את הארץ שלוש שנים לפני שנערכה הצוואה, וחזר אליה שנתיים לאחר מכן, וגם זה לביקורים רק. אז באמת, בית המשפט קבע שהטענות של האם, גם בגזרה הזו, היו מאוד ספקולטיביות, והם לא נבעו מידיעה כלשהי, או הנחה שיש לה אחיזה במציאות. והטענה האחרונה הייתה למעורבות של דוד בעריכת הצוואה, אבל לא סתם מעורבות. האם למעשה טענה שדוד ניצח על כנוניה חוצת יבשות מהבית שלו בחול, והכנוניה הזו נועדה לנשל אותה ואת שאול מהחלק של האבא בדירה, ולכנוניה הזו היו גם שותפים כל העובדים של משרד עורכי הדין שערך את צוואת האב, תוך ביצוע מעשה זיוף, מרמה ועונה. אז גם את הטענה הזו דחה בית המשפט. נכון, האשתו של עורך הדין שערך את הצוואה היא חברה של אשתו של דוד, וקלתו הפנתה אותו אל החברה שלה, או ליתר דיוק אל בעלה, הבעל של החברה, אבל בזה הסתכם התפקיד שלה, וזה מותר לחלוטין. עורך הדין שערך את הצוואה נפגש עם האבא, שמע ממנו ביחידות מה הרצונות שלו, ובהתאם לזה הוא ערך צוואה שמשקפת את הרצונות האלה, ובאותה שיחה גם האבא סיפר לעורך הדין שהוא רוצה שכל הבית יתחלק בין שני הילדים באופן שווה, הוא גם סיפר לו את הסיפור הזה על העניין הזה שהאימא ודוד לא בקשר טוב, ושבפעם האחרונה שדוד הגיע עם הנכדים, היא רדפה אחריהם עם מטאטא והעיפה אותם מהבית. בסופו של דבר, בית המשפט כמובן דחה את הטענות של האימא, והשאיר את הצוואה על כנה, ומה שלוש המסקנות שלנו מהסיפור הזה? אחד, אם מגישים התנגדות שבה אתם טוענים לחוסר כשירות רפואית, חובה לדרוש מינוי של מומחה רפואי. אם לא תעשו את זה, תשכחו מה הסיכוי להוכיח את חוסר הכשירות, כי מי שקובע כשירות או היעדר כשירות הם רופאים, לא עורכי דין. שתיים, לא תמיד מה שנראה לכם הגיוני או לא הגיוני הוא בהכרח נכון או לא נכון. לאבא יש מחצית מהדירה, הוא לא רוצה לפגוע באשתו, אבל הוא גם לא רוצה לפגוע בבן שלו שנמצא בחול. מבחינתו, לתת זכות מגורים בדירה לאשתו עד סוף חייה, מגשים את המטרה של לדאוג לאשתו. מבחינתו, מבחינת האבא, לדאוג שהחצי שלו בדירה יהיה שייך לבן שלו דוד, כי אחרת אשתו תיתן את הכל לשאול, לבן השני, הדבר הזה מגשים את המטרה של החלוקה השווה בין שני הבנים. לאדם ניטרלי, הצוואה הזו הייתה נשמעת הגיונית למדי. אבל כשאתה מושקע רגשית, זה בעיה. 3. האבא נפטר בשנת 2017. הליכים המשפטיים התחילו בשנת 2018. סכסוך הירושה הזה הסתיים באפריל 2022. אלה 5 שנים של רכבת הרים רגשית שלפחות במקרה הזה הייתה מיותרת לגמרי. תחשבו על זה בכל פעם שאתם עומדים בצומת דרכים ומתלבטים איך לטפל בסכסוך הירושה שלכם. האם הטענות שלכם הן טענות אמיתיות או כאלה שנובעות מאלבון כלשהו? האם הטענות שלכם מגובות משפטית וגם עובדתית, או שהן טענות שבאות מהבטן ורק מהבטן? תנו לאדם ניטרלי לבחון את הטענות האלה. סביר להניח שאם הוא הגון מספיק, הוא ישקף לכם את המציאות בצורה טובה כזו שתמנע מכם לבלות שנים בבתי משפט בהליכים שהם חסרי סיכוי.